רוצים לדבר על משהו אקראי שאולי בקטע פתיחה, או שפשוט נתחיל ואז אולי יגיד
בוא, פתיחה? יאללה, בוא נתחיל להגיד שטויות ונקווה שמשהו מזה יהיה ראוי.
האם אי פעם הפסקנו להגיד שטויות?
Right.
יום אחד נפסיק להקליט את גיימפוד. יום אחד. ואז...
It could happen.
כן, עדיין להגיד שטויות, פשוט לא... Not on record.
אנחנו לא יכולים אבל לאכזב את כל קהל המעריץ שלנו.
I see what you did there.
ואת שחר.
שחר, זהו, זה באמת נכון, אנחנו פשוט לקחנו את היחיד שהיה לנו והפכנו אותו לחלק מהפודקאסט.
כן. לא, תשמעו, כאילו, עדיין, אבסולוטית, יש אנשים שמקשיבים לגיימפוד.
לא, אני לא מאמין בזה, זה לא נשמע לי הגיוני. אני חושב שאתה פשוט זה אתה שמוריד את זה כמה עשרות פעמים.
ברוכים הבאים לגיימפוד, הפודקאסט של רוב המשחקים גיימפד, פרק 353, אני עידן זרמן, ואיתי...
עופר שוורץ.
ועידן דקל.
זה איזה כיף זה לחזור לפרק רגיל כזה, שבו מדברים על משחקים.
ממש.
זה לא סתם רגיל, זה פרק עם שלושת ה-OG.
הו-הו.
נכנס.
חוץ מדני, איפה דני?
או וואו, טוב, אוקיי. שלושת ה-OG שעדיין קיימים בקאסט.
כן, דני עמוק ב... באדמה, לא מוציא את הראש שלו לאינטרנט.
כן. עמוק באדמה בלונדון.
אני טועה אם הוא יודע משהו. ויש סיבה לא להיכנס לאינטרנט.
כן, כאילו, גם אנחנו יודעים, ואנחנו עושים את זה בכל
זאת. אנחנו עושים את זה, in spite of our better judgment.
הוא פשוט חכם יותר מכולנו. אז שנדבר על משחקים, כאילו משחקים שאנחנו משחקים בהם, בניגוד למשחקים שיצאו בשנה האחרונה, או שהכריזו עליהם, או כל מיני דברים כאלה.
כן, it's been a while.
כן.
לגמרי. יאללה, נעשה את זה.
ושיחקתי בינתיים, אפילו אני שיחקתי בדברים, עד כדי ככה עבר הרבה זמן.
אני דווקא שיחקתי בפחות דברים מבדרך כלל. בדרך כלל כשאנחנו עושים כזה, חוזרים אחרי פרק הנגאוט, אז יש לי איזה 9 משחקים לדבר עליהם.
כן, זה בדרך כלל הופך לפרק של אופר. מה אופר שיחק בשבוע האחרון?
אבל הפעם, מה שאופר שיחק בשבוע האחרון, זה בעיקר אינדיאנה ג'ונס and the Great Circle.
ספר לי על זה.
אז כן, עשיתי לכבוד החגים, עשיתי מנוי לגיימפס לחודש, כדי שאני אוכל לשחק אינדיאנה ג'ונס and the Great Circle בלי לשלם $60.
סיבה טובה.
המשחק מחולק אני די בטוח, בוא נגיד לכמה אזורים גדולים, אז אני סיימתי, אני עכשיו הגעתי לאחרון לדעתי.
אוקיי. Okay.
אז ככה, מי שראה את הטריילרים, בעקב אחרי כאילו כל החומרים השיווקיים שהיו למשחק הזה, בסיכוי כלשהו חשב כמוני שמדובר ב... Uncharted רק אינדיאנה ג'ונס, שכאילו קצת מצחיק להגיד את זה, כי Uncharted הוא בעצם טום ריידר שהוא בעצם אינדיאנה ג'ונס.
כן.
כמו שאמרתי בפרק סיכום, אני מאוד מאוד התפלאתי לשמוע ש- that's not the case, כאילו.
אבל זהו, אז מה שגיליתי זה שהוא ממש ממש לא.
אוקיי.
מה שהוא כן, זה משחק סוג של כזה, אם תדמיינו immersive sim, כמו איזה Dishonored או Deus Ex או משהו כזה, רק עם הרבה פחות דגש על קרבות, והרבה יותר דגש על exploration וחידות. זה בייסיקלי המשחק הזה.
זה גם התיאור שהכי פחות חשבתי שיתאים למשחק הזה.
כן, נכון?
כן.
וגם זה אינדיאנה ג'ונס. אז מה שעושים בגדול זה, אז כן, יש, הסיפור הכללי הוא obviously מזכיר Uncharted'ים וכאלה, כי זה אינדיאנה ג'ונס.
כן. סך הכל אינדיאנה ג'ונס היה שם קודם.
כן. אז נגיד, בתור דוגמה, הדבר הראשון שעושים אחרי כאילו, הטוטוריאל והפתיחה, זה להגיע לוותיקן.
אוקיי.
אתם הולכים לוותיקן, נפגשים שם עם איזה בחור שהוא חבר של אינדי, והוא נותן לכם בגדים של, כאילו, כומר של הוותיקן. ואז אתם לובשים את הבגדים של הכומר, ומקבלים מפתח, ואתם יכולים ללכת להסתובב בוותיקן, פשוט לשוטט לכם שם, יש שם... אחד כזה, ה-head priest הכניס מלא פשיסטים של מוסוליני לוותיקן, והם כזה all over the place, אז מדי פעם צריך קצת להתחמק, אם אתם רוצים להיכנס לכאילו אזורים שלהם, אז צריך להיות, להתגנב ולהיות סניקי, אבל רוב הזמן אתם יכולים פשוט להסתובב חופשי עם התחפושת שלכם, סטייל היטמן כזה, ולחפש שם דברים. ויש, באיזשהו שלב אתם מקבלים, קונים מצלמה, ואז הקווסט הראשי הוא לצלם כמה דברים שמפוזרים ברחבי הוותיקן, כאלה ציורי קיר או משהו, שכמובן הם רמזים לבלה בלה בלה וכו' וכו'. ואתם פשוט מסתובבים לכם שם, מטפסים על דברים, מוצאים מעברים סודיים, הם הולכים כזה מתחת מעל מצדדים, מתגנבים למגורים של הפשיסטים וגונבים מהם חוברות קומיקס ואוכל וכסף ודברים כאלה.
אבל קומיקס פשיסטי.
גם וגם.
אה, אוקיי.
והמשחק הוא בגדול זה. עכשיו יש, כן, obviously יש מדי פעם קרבות, יש, זה בעיקר כזה מלא, זה אגרופים וכלי נשק כזה, כל מיני כלי נשק מאולתרים. כאילו יש, להרבה מהפשיסטים נגיד יש כזה עלות שהם, שאפשר לקחת ולהרביץ איתם וזה נשק אמיתי, אבל רוב הכלי נשק שתלחמו איתם זה כאילו צינור, או עת חפירה, או פומפה של כאילו שירותים, כאילו דברים כאלה, בקבוק יין.
שוט?
כמובן שיש שוט, אבל השוט הוא לא נשק נשק, הוא כאילו, הוא מין כזה כלי.
כלי עזר, כאילו לא באמת משתמש בו
משהו ביוטיליטי בלט שלו, הוא כזה אקססורי, אפשר להשתמש בו כדי כזה למשוך אויבים אליכם, או כדי לטפס על דברים, אבל הוא לא ממש נשק נשק. כאילו הוא לא עושה נזק. אפשר כזה, אם אתם מטפסים על משהו ויש אויב על הגג, אז נגיד אתם יכולים להשתמש בשוט כדי למשוך אותו למטה. אבל בגדול, הקרבות הם יחסית פשוטים, לא מאוד מאתגרים, אני כאילו גם משחק על הרמה יחסית גבוהה כמובן, זה לא משחק קשה מבחינת הקרבות, זה לא המהות שלו. יש גם, כאילו, יש גם אקדחים וכאלה, אבל שוב, זה מאוד לא מודגש, וגם אין המון תחמושת, ותכלס הרובים שמוצאים, יש לכם אקדח כזה פושט, שאתם יכולים לראות ששיריות, ואז צריך לבלות איזה 3 דקות בלטעון אותו מחדש, ומדי פעם מוצאים איזה רובה, כאילו יש אורגים אויב שיש לו איזה רובה, או גונבים מאיזה מקום, איזה רובה אמיתי, ואז עדיין יש לו 20 כדורים, ואז זה נגמר, ואז אפשר להשתמש בו בתור עלה, ברובה.
Right.
הגיוני?
אז...
אני מנסה לחשוב איזה משחק זה מזכיר לי, הקטע הזה שכאילו, אין לך נשק חם, חוץ מהנשק חם שאתה לוקח לאויבים, ואתה כאילו יורה עד שנגמרת במחסנית או משהו כזה, ואז זה נגמר. זה היה באיזשהו משחק, אני פשוט לא זוכר איזה.
יש מצב.
המכניקה הזאת, לא משנה.
בטוח זה, לא יודע, בכמה.
אוקיי, אבל הנקודה היא שהקרבות הם יחסית פשוטים, יחסית לא קשים, וגם כל כשיש קרב, אז זה בדרך כלל נגמר יחסית מהר. כאילו, או שאתם כאילו overwhelmed ומתים מהר, או שאתם מצליחים להרוג את כל האויבים, וזהו, זה נגמר. אין גלים של אויבים, אין כזה זירות קרב גדולות, יש. המשחק מיועד להתגנבות בגדול. ובשביל התגנבות, אז זה באמת מאוד מזכיר משהו כמו Hitman או Deus Ex, או Dishonored, שיש כל מיני שבילים כזה צדתיים, ולמעלה ולמטה, ובייסיקלי הדבר העיקרי שעושים כאמור זה לחקור את הסביבה ולמצוא דברים. ויש כמות מפתיעה של דברים מוחבאים וסודיים וחידות, ובהרבה מקרים צריך כאילו ממש להסתכל מסביב, לשים לב לדברים שכאילו הקיר הזה נראה קצת לא סטנדרטי, ואז אפשר לשבור אותו ויש משהו מאחורה, או דברים אחרים דומים שאני לא אספיילר. יש הרבה דברים כאלה שהם חלק מהעלילה, מהקווסטים הראשיים, ובנוסף יש כמובן כל מיני קולקטיבלס, שגם צריך כל מיני דרכים יצירתיות כדי לאסוף אותם.
כמובן.
וחוץ מזה, כמובן, יש את הסיפור. ההישג המרשים באמת של המשחק הזה, זה שהוא לחלוטין מרגיש כמו אינדיאנה ג'ונס. כלומר, בתור התחלה, הכתיבה והסיפור, כי העלילה זה מאוד, מאוד אינדיאנה ג'ונס. כלומר, מי שאהב את הסרטים המקוריים, מאוד מאוד ירגיש בבית במשחק הזה. גם המודל והאנימציה של הדמות הראשית, זה בגוף ראשון, אבל כל פעם שיש קאצין או במקומות ספציפיים אחרים, זה חותך לגוף שלישי, והם עשו עבודה ממש טובה במודל ובאנימציות. זה לא, זה לא רמת גרפיקה של Uncharted, כן? זה לא Naughty Dog, זה בכל זאת Machine Games, הם כאילו מאוד טובים במה שהם עושים, אבל פידליטי זה לא הצד החזק שלהם. אז זה נראה טוב, אבל זה לא מטורף. אבל זה נראה כמו הריסון פורד בתור אינדיאנה ג'ונס. גם מבחינת איך שזה המראה, וגם מבחינת האנימציות, וכאילו התנועות שלו. אתם יכולים לדמיין את אינדיאנה ג'ונס עושה כזה מצביע עם אצבע, ובזמן שהוא מדבר, זה שם.
כן.
וזה בדיוק מרגיש, והוויס אקטינג של טרוי בייקר, אני הייתי מאוד סקפטי, אבל זה נשמע כמו הריסון פורד בתור אינדיאנה ג'ונס. זה באמת מרשים איך שהם עשו את זה.
נהדר.
וזה כאילו, אינדיאנה ג'ונס זה צעיר, זה הסיפור הוא, אני חושב, בין Raiders of the Lost Ark ל-Temple of Doom.
זה לא יכול להיות, כי Temple of Doom קרה קודם, אז אולי הפוך.
כן?
אגב, אני רוצה להגיד שלא רק אתה היית סקפטי, גם יש ידיעה שמסתובבת שטוד הווארד היה סקפטי לגבי זה שטרוי בייקר ישחק את אינדיאנה ג'ונס, והוא לא רצה, כי הוא לא רצה שטרוי בייקר הופיע בכל המשחקים, והם בחנו המון המון וויס אקטורס אחרים, ואז הגיע טרוי בייקר, והוא פשוט היה הכי טוב.
כמה נורא, כן.
כן. אז כן, he did it. אוקיי, אז זה אחרי, זה בין Raiders of the Lost Ark למה שאחרי זה.
אוקיי, סבבה. Holy Grail.
כולנו שכחנו את השם, כן.
The Last Crusade.
בדיוק, זה מה שזה לגמרי מה שאני אמרתי.
כן, אינדיאנה ג'ונס
זה עם שון קונרי.
זה, אתה מתבלבל עם מונטי פייתון.
תשמע, יש שם Holy Grail בסוף. להגנתי יאמר.
אינדיאנה ג'ונס וגורל האטלנטיס. הסרט הרביעי האמיתי של אינדיאנה ג'ונס, אני חייב להגיד. אגב, אני רק רוצה להגיד, אני פתרתי את החידה של משחקים שבהם אתה משתמש רק בכלי נשק של האויבים ואז זורק אותם, זה היה בסופר הוט, וזה היה במירורס אדג', שאפשר לסיים את כל המשחק עם לראות רק כדור אחד או משהו כזה, אבל כן, הכלי נשק קיבלת רק מאויבים, ואחותה להשתמש בהם עד שנגמר על המחסנית וזהו, ואז זרקת אותם.
נחמד מאוד.
בדאוס אקס אפשר לסיים את כל המשחק עם להרוג רק אויב אחד.
כן, ובדאוס אקס הראשון, המקורי. כן. וכן, ווארן ספקטור דיבר על זה בתור כישלון, שזה חובה.
כן. אוקיי, אז זהו, זה אינדיאנה ג'ונס and the Great Circle, אני מאוד נהנה ממנו. אל תצפו לאנצ'ארטד, כי יכול להיות שתתאכזבו. אל תצפו לאיכות גרפיקה של אנצ'ארטד, בוודאות. אבל הוא משחק, כאילו עיצוב שלבים מצוין, וכתיבה מצוינת, והחידות מעניינות, ויש דברים שכאילו באמת כזה צריך להתאמץ כדי למצוא את הסודות, שהוא מוכבאים שם. וזהו, זה פשוט מרגיש כמו אינדיאנה ג'ונס, וזה לדעתי המחמאה הכי טובה שאני יכול לתת לו.
מגניב.
זה היה באמת מאוד מפתיע.
כן, הצעת השנה של 2024, מה שבאתי להגיד. אחלה.
אבל זה באמת ממש כיף שזה ככה. אנחנו, אני חושב, כאלה ג'יידד ומאמינים שכל משחק שלכאורה אין סיבה שהוא יצא, פשוט כנראה...
שמבוסס על מותג מפורסם של סרטים או...
כן, אבל שמותג שבאמת כבר, כאילו, לא יודע.
כן, כי אינדיאנה ג'ונס זה מותג שחבטו בו, כאילו חבטו בו repeatedly.
חבטו בו, כן, לגמרי.
גם במשחקים.
יש לי כן תלונה אחת לגבי המשחק, שאני חייב להזכיר, וזה שבשביל משחק שמבוסס כל כך חזק על להסתובב כאילו ולחקור את כל הסביבות הגדולות האלה, אויבים עושים ריספון הרבה יותר מדי מהר. כאילו זה לא מהר, אבל זה הרבה יותר מדי מהר ממה שסביר למשחק כזה, ובנוסף, כל ה-health packs לא עושים ריספון.
Oh.
אז זה בכלל אקסטרה מעצבן. אז יש מספיק ריפוי בגדול, אבל אם אתם מסוג האנשים שכאילו עוברים על כל השלב שוב ושוב ושוב, זה בהחלט יתחיל לעצבן באיזשהו שלב. אגב, ואפרופו ריפוי, אחד הדברים שאפשר לעשות כדי להתרפא, יש כאילו את ה-health packs, התחבושות שממש מרפאות, אבל יש כל מיני מאפים, וזה תלוי בשלב שנמצאים בו, באיפה נמצאים, אבל נגיד בוותיקן, אז יש כזה ביסקוטי ויש קרואסונים.
אוקיי.
ואם אוכלים אותם, אז זה נותן כזה בוסט ל-health bar. אז דמיינו את אינדיאנה ג'ונס, כזה נלחם בנאצים או פשיסטים, ותוך כדי יוצר כדי לאכול שלושה ביסקוטי שלמים. פשוט כזה...
זה מין כזה...
אני יכול לדמיין אותו עושה את זה.
של RPGs, שבאמצע קרב נגד דרקון, כאילו, תעצור רגע, אני צריך לאכול 14 כיכרות לחם עכשיו, לרגע. אחלה.
כן, רק שפה אי אפשר לפתוח את התפריט וכאילו להקפיא את הכל, זה ממש כזה פרנטיקלי לרוץ, למצוא איפשהו להתחבא ולאכול שלושה קרואסונים.
הגיוני. סביר מאוד.
עכשיו קורה לי כל הזמן בקרבות כאלה בוותיקן.
תכלס.
בעיקר בוותיקן.
טוב, אז זה אינדיאנה ג'ונס אנד דה גרייט סרקל? אוף לייף? מגניב. אני שיחקתי בדברים באופן כללי בשבועות האחרונים, שזאת חוויה חדשה ומשונה. כן, ואחד מהם זה Tactical Breach Wizards. Tactical Breach Wizards זה משחק של תום פרנסיס, שכבר גדל, מי שהפעם מבקר משחקים וכבר גדל לחברת פיתוח קטנה, הוא פיתח בהתחלה לבד את Gunpoint, משחק שבו אתם משחקים בלש שזורק אנשים מחלונות בין השאר.
כן, הוא מאוד אוהב לזרוק אנשים מחלונות.
זהו, אני גיליתי את זה אתמול שעשיתי מחקר, כי הם מגדירים לך מה אומר הפועל דפנסטרייט.
דפנסטרייט,
כן. זה כאילו זה מופיע בתור ההגדרה המילונית שלו, בטקטיקל ברידג' וויזארדס, שזה לזרוק משהו או מישהו מהחלון. ואז אני, כשאני חקרתי לגבי זה קצת, באיפה לזה זה מגיע, בערך של דפנסטיישן בוויקיפדיה, in popular culture דיברו על זה, על המשחקים של תום פרנסיס, ואמרו שהשלישיית משחקים שלו, Gunpoint, Hit Signature וTactical Breach Wizards, אז בתוך החברת פיתוח קוראים להם עכשיו The Defenstration Trilogy. אז כן, אז המשחק שבו repeatedly זורקים אנשים מהחלון. Tactical Breach Wizards זה הטייק שלו על XCOM. הוא שיחק ב-XCOM, ואקסקום 2, כמו כולנו, מאוד מאוד אהב אותם, והיו כמה דברים שהוא לא אהב.
איך אפשר?
אז זה הניסיון... אני יכול להבין איך אפשר, אבל אני לא מסכים איתו לגבי זה, כמו שאנחנו נדבר עוד מעט, אבל זה הטק שלו על הז'אנר. בגדול זה מתרחש בסוג של מציאות אלטרנטיבית, שבה יש קוסמים, אנשים עם כוחות על, שמגלים אותם באיזשהו שלב מסוים בחיים שלהם, ברגע של לחץ שהם יכולים לעשות קסם מסוים.
יפה שיש לור.
יש המון לור. ממש המון לור. אני אגיד לזה עוד רגע, אבל יש עוד כל מיני חוקים מסביב לדבר הזה, אבל בגדול משחקים את זנקוטה, נייבי סיר, זה היה המקצוע שלו, ואחרי איזושהי תאונה מבצעית שבמלכה הוא חשב שאיבד את השותפה שלו, ליב, מישהי שחיה בסקלת זמן שונה לגמרי מכולם, ולכן היא הלוחמת הכי מסוכנת בעולם, אז היא פתאום צצה שוב, לכאורה עובדת בשביל איזשהו ארגון של שכירי חרב, והוא מנסה להבין מה קורה, אז הוא מגייס את עזרתה של מכשפה, ומכשפת מזג אוויר סוג של, ומנסים לחקור ולהבין מה קורה. היכולת אגב של, של, שלו, של הנייבי סיר, היא לראות שתי שניות לעתיד. שזה מאוד מאוד שימושי, כשהתפקיד שלך בצבא הוא להתפרץ לתוך חדרים שמאחורי יש המון המון אנשים עם נשק חם שמכוונים אותו לכיוון הדלת.
זה כאילו הצדקה לאיך שהאלמנט הטקטי המבוסס תורות עובד במשחק.
כן.
כאילו אתה, הוא יכול לראות תור אחד קדימה.
כן, אתה יכול לראות תמיד מה האויבים יעשו בתור שלהם. ואיך זה משתנה בעקבות המהלכים שאתה עושה. אז אני אגיד, הדבר הראשון שאני רוצה להגיד, אני בערך משהו כמו חצי משחק, שני שליש משחק פנימה, משהו כזה. הדבר אני חושב הכי חשוב שאני רוצה להגיד על טקטיקל ברית שויזרד, זה שהוא כתוב נהדר. מי ששיחק בגן פוינט.
מי שמכיר את תום פרנסיס ממשהו, יודע שהבחור יודע לכתוב.
בייסיק נצ'ור זה פחות בלט, כי היה מאוד פרוסיג'ורלי ג'נרייטד כזה, זה לא פחות בלט, אבל כן, אבל הבחור יודע לכתוב. ויש בטקטיקל ברית שוויזרדס הרבה דיאלוגים והרבה מאוד וורלד בילדינג. הוא בנה שם עולם שלם שכל פעם הוא חושף ממנו עוד ועוד חתיכה ועוד קצת מהחוקים לגבי איך שהעולם הזה עובד והכוחות השונים שפועלים בתוך העולם הזה. הוא עושה עבודה מדהימה בכתיבה של הדבר הזה, וזה מצחיק וזה כיף, ומעניין אותי גם לראות כמור לאן העלילה מגיעה. זאת עלילה הרבה פחות בסיסית מ... חייזרים כבשו את העולם של אקסקום 2, וזה מאוד, זה מאוד כיפי. זה אומר שהמשימות הן מאוד לינאריות.
וגם מאוד משעשע, אגב.
כן, כן, הוא מאוד מצחיק. יש גם, גם חלק מהמשימות הם, טוב, אני לא רוצה ספיילר את זה בעצם, חלק מהמשימות מתכתבות עם האלה בצורה מאוד משעשעת. הבעיה שלי יותר זה עם החלק האקסקומי. כאילו, הוא טוב, אני לא אגיד שהוא לא טוב, אבל אוקיי, זה פועל אחרת ממשחקי אקסקום פה שמכירים אותם. המסכים הם מאוד מאוד לינאריים. זה קצת כמו אקסקום קימרה סקואד שיצא. הם מורכבים מסדרה של חדרים שאתם צריכים להתפרץ אליהם ולראות, לחסל בהם את כל האויבים.
כן, מאוד קטנים.
כן.
קצת יותר איפשהו בין אקסקום ל-Into the Breach.
כן. כאילו, והמיקום של אויבים בהם קבוע, והסוג של אויבים קבוע, כאילו הכל מאוד מאוד ידוע. גם אם תעשו משימה מחדש, אז כל הפרמטרים יהיו ידועים, והכוחות שלכם, הרבה מאוד מהם לא גורמים המון נזק. יש במשחק הזה אלמנט מאוד מאוד חזק של נוקבק, של התקפות שמזיזות את האויבים אחורה, או לצדים, או whatever, כאילו עודפות אותו, ובהתאמה לזה...
Going to the bridge.
מה? כן.
כמו
אינטו דה ברידג'. כן, ובהתאמה לזה, או לגרום להם נזק כי הם פוגעים בקיר, או להעיף אותם מחלונות.
או, פנסטרייט.
כן. ומצד שני, ההתקפות שרק גורמות נזק ולא נוקבק, הרבה מאוד מהם לא גורמות המון נזק, ולא... לא מאוד עולות ברמה ככל שאתם מתקדמים במשחק. יש קצת אקספשנס, אבל בגדול, בשלבים המאוחרים של המשחק, אתם מרגישים שהאויבים מקבלים, מגיעים הרבה יותר שריון והיט פוינטס, והיכולות שלכם שלגרום להם נזק להיות פחות משמעותיות ביחס לזה. אז זה גורם למשחק להיות הרבה פחות אקסקום או אינטו דה בריץ' והרבה יותר להרגיש כמו משחק פאזלים. ואני חייב להגיד שככל שמתקדמים הלאה ויש לכם יותר דמות עם יותר יכולות והמסכים נהיים יותר מורכבים, אז זה מרגיש יותר חזק. כאילו, אני כבר באקט 3 וזה ממש מרגיש כאילו למסכים יש איזשהו פתרון אחד נכון.
Right.
ברמות
זה
קושי
פאזל.
גבוהות, זה... כן, כן, ברמות קושי גבוהות, אגב, זה ממש ככה. אני משחק על רמת קושי נורמל ולא הכי גבוהה, שלא כהרגלי במשחקים האלה, כי זה מרגיש הרבה פחות פאזלי ברמות האלה. זה מרגיש הרבה יותר כאילו אני יכול לעשות קומבינציות מגניבות ולא דווקא מה שחשבו עליהם כשעיצבו את השלב.
אני האמת לא זוכר באיזה רמת קושי אני משחק.
אני שחקתי, כשהוא הוציא את הדמו, אני שחקתי על רמת קושי 3 מתוך 4, אני חושב. כי זה טוב, זה משחק שאני מתעומד לשחק כרגע, אני לא יכול לשחק אותו לרמה הכי גבוהה. ואז הרגשתי את זה מאוד חזק, אז כשהתחלתי את זה, אני החלטתי לנסות אותו כבר מההתחלה לרמת קושי השנייה מתוך 4, ולא השלישית מתוך 4. וזה עובד לי הרבה יותר טוב, ועדיין יש את התחושה הזאת, כן? אז לדעתי, שמוסיפים, ברמות הגבוהות יותר, שמוסיפים HP לדמויות, לאויבים, אז לדעתי יותר בולט. אז זה קצת חבל לי, כאילו, בתור מישהו שחובב XCOM, וכזה, אוקיי, בוא נראה מה הטייק שלו על XCOM, אוקיי, זה לא כזה טייק שאני אוהב. אבל אני עדיין מאוד נהנה מהמשחק, כי אוקיי, גם בתור משחק פאזלים הוא מעניין, וכאמור, הוא כתוב פשוט מדהים, אז אני בעדו.
אני מאוד נהנה מהכתיבה, אבל פחות אוהב XCOM, אז אני גם שיחקתי בו קצת, שיחקתי, אני עדיין באקט 1 לדעתי, עשיתי איזה 4 שלבים לדעתי.
אוקיי.
ראיתי מה יש לו, כאילו את המכניקה הבסיסית, הוא נחמד, אבל לא מספיק בשביל להחזיק אותי. הכתיבה מצוינת, אבל כאילו רוב המשחק זה הטקטיק.
הייתי אומר, תראה Walk for Shop ביוטיוב בשביל הכתיבה, אבל בגלל שזה לא משחק טריפל איי, כן? אז זה ליטרלי כתיבה, זה יהיה לקרוא טקסטים, כאילו טקסטים של דיאלוגים. אז אולי זה פחות עובד ככה. בסדר, אז אני אומר שאני בתור ממש שכן, אוהב XCOM זה גם בעייתי קצת, אבל כן, אני עדיין ממשיך אותו, כי אני מאוד מאוד נהנה. אני, טוב, לא, אני לא רוצה לספר לאנשים שמקשיב זה, הדמויות שנפתחות בשלבים מאוחרים, הן מאוד כיפיות, יש לו כוחות מאוד מעניינים של דמויות, שצריך
לגרום. כן, אני הגעתי לדמות השלישית, וזה בהחלט
אוקיי, אז כן.
מעניין.
כן, הדמות השלישית נהדרת. גלית סיפרה לי שיש ספר של ג'ון סקלזי שפחות יותר שמאוד מזכיר לה את הקונספט של הדמות הזאת. אז ג'ון סקלזי עשה את זה קודם. אבל כן, הדמות הרעיון שלה מצוין. זהו, אחלה משחק. יכול להיות יותר טוב. אבל אני עדיין מאוד נהנה.
נהדר.
אוקיי.
אז זהו, אז זה טקטיקל ברידג' וויזארדס. ודקל.
אני?
כן, מה...
אני לא שיחקתי במשחק חדש, או אינדי, לא יודע איזה אופציות יש. אני המשכתי עם God of War Ragnarok, שדיברתי עליו קצת בפרקים קודמים. הוא משחק טוב, כן? אני חושב שהוא מספר סיפור באמת יפה, על יחסי הורים וילדים, ועל התבגרות, ועל מורשת ומסורת ואובדן והשלמה וסליחה ואיזשהו משהו כזה יפה ובוגר, כן? זה לא Last of Us, אבל הוא לפחות נותן לו פייט במובן הזה. ומעבר לזה הוא גם טוב מאוד בתור משחק hack and slash. יש לו קרבות שהם כיפים ומאתגרים. והם עושים מאוד טוב את הקטע הזה שאתם מרגישים ככה את הכוח של כלי הנשק שלכם. זה, יש להם אומף כזה, כשאתם משתמשים בהם. ובאמת נהניתי ברוב המשחק שלי איתו. מהצד השני, יש לו רעות חולות של משחקי עולם פתוח באופן כללי, כשיש מלא משימות צד להשלים, ואני לא חושב שיש מספיק נקודות fast travel, אז התחושה שלי שיותר מדי מהזמן משחק פשוט מתבזבז על להגיע למקומות. ומנסים ככה להעביר את הזמן יותר בנעימים, כתבו מלא שיחות בין הדמויות השונות שם, אתם תמיד הולכים, יש לכם את הראש של מימיר, צמוד התחת שלכם.
הדמות הכי טובה במשחק, hands down.
אוקיי.
יש איתנו הדמות הטובה היחידה במשחק. בגד אפור כן סיימתי, שיחקתי.
גד אפור כן, סבבה.
ברגנרוק לא שיחקתי, גד אפור סיימתי, לפני שהחלטתי שאני לא אוהב אותו.
כן, עשית את הווי הכי גדול שאתה יכול בשביל לבדוק את זה. אני חושב כבר הזכרתי קודם, אני חושב שאודין הוא הדמות הכי כיפית עבורי במשחק הזה. מימיר הוא אולי קומיק ריליף כזה.
אוקיי, אני חשוב להזכיר שגם לא נהנתי מהעלילה של God of War, אז
כן, אוקיי.
אני רציתי את הדמות מבחוץ שמהירה על כמה שהכל מטומטם.
סבב.
ממיר, אני חושב שיש לו גם, כאילו, יש לו קטע מעניין עם סיגרון, ויש לו כמה, כאילו, הוא גם דמות טובה מעבר ללהיות קומיק ריליף.
אני, נכון.
אני מסכים איתך שאודין הוא בהחלט הצד הכי חזק של המשחק הזה, אבל אני גם, אני מאוד אהבתי את משמע הבת של תור, ואת אנגר בודה, ותור עצמו גם אחלה,
נכון.
בסופו של דבר. אתה סיימת את המשחק?
סיימתי, כן.
כן, אז תור גם נהיה אחלה בסוף.
נכון, יש בהחלט דמויות טובות והרבה, זה חלק מהכתיבה הטובה של המשחק, כן, זה לא, אני חושב שהמשחק הקודם היה הרבה יותר קרייטוס ואטריוס ומערכת היחסים שלהם, וכאן יש הרבה יותר נפח לעולם, נותנים לו לנשום יותר, יש יותר מערכות יחסים שונות של אטריוס עם דמויות, ויש באמת את כל מה שקורה באסגרד עם האלים שם, שזאת משפחה די... אני מניח שזה קורה כשזה משפחה של אלים, זה פשוט comes with, כן. the, with the territory. בטח לא חדש לקרייטוס, שאלים יכולים להיות זבלים לפעמים.
אם אתה רוצה כזה מדיטציה ארוכה על זה ספציפית, כן. אני מאוד ממליץ על הוולהלה, על המצב מאוד רוג-לייק שהם הוסיפו.
וואלה. אותו יצא לדגום מאוד מאוד בקטנה. אני, כן, הוא נמצא לי בה, הוא כנראה הדבר הבא שאני אכנס אליו. אתה אומר שהוא גם הוא די עמוק בעלילה?
לא הייתי אומר עמוק, אבל בהחלט יש לו עלילה
סבבה.
מוצלחת.
נהדר, אני אוהב שרוגלקים יכולים גם להיות עם עלילה. כנראה אחרי היידיז. רציתי לדבר כן, בגזרת הדברים הפחות, לא יודע מה, כן, פחות כיפים. אז כן, הזכרתי את העולם פתוח ש... מבלים מלא זמן, נגיד המפה, אתם חושבים שיש איזשהו אזור, או איזושהי נקודה די קרובה אליכם, אבל מסתבר שצריך, לא יודע מה, לטפס על הר, או לעשות עיקוף ענק בשביל להגיע אליה, וזה... זה אחת מהסיבות שאני, ואני חושב שגם יהיו לו אחרים, פשוט לא אוהבים את הז'אנר הזה של המשחקים. אתה אומר, כן, ביליתי 50 או 60 שעות לשחק בזה, אבל אתה בילית 20 שעות מתוכן רק להגיע למקומות. זה לא זמן שאני ביליתי בליהנות, זה מה שאני אומר. מעבר לזה, אני לא זוכר איך היה המצב במשחק הקודם, אבל מאוד הרגשתי שבמשחק הזה יש לי פשוט יותר מדי דרכים לעצב את הלואוד-אוט שלי. יש שלושה כלי נשק שונים. יש לכל אחד מכלי הנשק attachment, כן, שנותנת לו איזשהו פרק כזה, ואז גם יש רונות שמאפשרות כל מיני התקפות מיוחדות, ועל זה מוסיפים את כל המגנים השונים, שלכולם גם יש שדרוגים משלהם, ויש חלקים שונים לשריון, ויש relics ו-enchantments שעושים סינרגיות אחד עם השני, ויש כמה עצי סקילס שונים לכם ולקרייטוס ולפריה, ואפשר לשדרג את הסקילס, וכל מה שציינתי פה, גם כלי הנשק, והמגן, והשריון, וכן, whatever, את כולם אפשר לעלות ברמות, תמורת עוד משאבים, וכאילו אני בטוח שאם רוצים להיכנס לזה, אפשר בטח לבלות שעות, רק בחישובי מין-מקסינג כאלה, של עלות תועלת, על מה אני רוצה לבזבז משאבים, ומה הכי משתלם, איזה בילד הכי מתאים לסגנון שלי, אבל אני הרגשתי פשוט הצפה כשאני רואה את זה, ורק לחשוב על לעשות את הבחירות האלה, עשה לי איזה choice paralysis כזה, אז לקחתי, לא יודע מה, משהו שנראה או נשמע לי טוב, וסך הכל קיוויתי לטוב. אני לא מרגיש שזה תורם באמת למשחק, מלא אפשרויות שונות, שלא שונות במלא, אבל אין יותר מ... כן, קבל 5% תוספת לסטרנגת או ללק, אלה כל מיני דרכים, אתה נגיד מקבל יותר מהר סטן או אימוליישן, או אתה משפיע בצורה כזו או אחרת על האויבים שלך אם אתה משתמש ב... ב-attachment הזה ל-blades או ל-axe או מה שזה לא יהיה, אז נשמע שאולי יש שם, כן, משהו לחקור, זה פשוט מרגיש לי לא מספיק מתגמל. אז מאוד לא נכנסתי לזה, וזה היה, לא יודע, זה היה overwhelming עבורי.
אני יכול להבין את זה, לצערי זה יחסית נפוץ במשחקים כאלה.
אני, מה זה משחקים כאלה? איזה עוד משחקים אתה יכול...
הקן סלאשים.
כי אני חושב שהקן סלאשים שהם הרבה יותר, לא יודע, פשוטים, שאומרים אנחנו יודעים שזה, שאתה סך
היום הרבה פחות. דברים. זה, mm-hmm. זה הרבה יותר נדיר היום.
שמה?
כאילו כן, שהקן סלאשים שהם רק ללכת ולהרביץ דברים, זה עסק הרבה יותר נדיר היום.
כן.
כן, באופן כללי, לאורך השנים משחקים התחילו כזה, מדי פעם משחק מסוים או כמה משחקים עושים איזה משהו חדש, או כאילו מתחילים איזה טרנד, ואז כל המשחקים מוסיפים את זה
כן.
לנצח.
כמה כיף. סתם, לא יודע.
הכל התחיל כשהתחלנו להוסיף למשחקים RPG elements. מכאן הכל השתמש.
כן, שם זה... שם הדברים ידרדרו. לא היו RPG elements בשנות ה-80, וכל המשחקים היו יותר טובים.
הם היו ב-RPG, where they belong.
בדיוק.
כן.
לסיכום, אני לא הייתי מהמרצים המושבעים של הראשון, אני נהניתי ממנו, יותר מזרמן, אבל עדיין לא הסיפור ולא המכניקה של הקרב שוו אותי מספיק. אבל עדיין השני כן סקרן אותי, אז ככה נכנסתי אליו באמת במחשבה שאולי הפעם אני רק אתמקד בעלילה ראשית, לא משנה כמה הייתי כך, אבל אני אעשה רק אותה, ואני אמשיך הלאה למשחקים אחרים שפחות, לא יודע מה, מעיקים לי, פחות כבדים. אז בהתחשב בכל זה, כמובן שהיום סיימתי אותו ב-100%, כי אני אדם חלש בבסיסי, סך הכל.
כי אתה, כן.
כן, ואני גיליתי שאני פשוט יותר מעדיף להמשיך עם מה שאני מכיר, על פני להתחיל דברים חדשים, שאולי אני פחות אינה, לך תדע. אז עשיתי את זה. יש לי תחושת סיפוק, אין ספק. זה נחמד שיש פלטינום, אבל... כן, אבל זה אומר שאני לא יכול לגשת למשחקי open world יותר מדי, יותר מ, לא יודע מה, שניים בשנה או משהו, כי אחרת זה כל מה שאני אשחק בו. זה God of War Ragnarok עבורי.
אוקיי. שמח שסיימת אותו. זה משחק מוצלח.
מי, אתה שיחקת בו, אופר, נכון?
אני סיימתי אותו גם, כן. לא ממש 100%, אבל לא רחוק מזה.
סבבה.
כן.
אוקיי. אין לך משהו להוסיף על ה...
לא, דיברתי עליו בפודקאסט.
כן, זה דובר רבות.
כן, יהיה לו, כן. אז בוא נעבור הלאה.
אז יאללה.
אוקיי, אז מה שאני כן אדבר עליו, זה אם כבר עשיתי מנוי לגיימפס לחודש, אז החלטתי שזו הזדמנות טובה לנסות את Black Ops 6, שכולם אומרים עליו דברים טובים. והוא אכן אחלה, אני עכשיו בא במשימה הרביעית לדעתי, ואני לא חשבתי שאני אי פעם אגיד את המשפט הזה, אבל אני, כאילו, זה אזור פתוח שאפשר כאילו להסתובב בו ולעשות כל מיני דברים, יש כאילו דברים למצוא ויש אובייקטיבים אופציונליים, ו להזכיחם, זה עדיין Call of Duty.
נכון.
יש במשחק הזה מערכת שדרוגים והום בייס, וכאילו שאפשר לדבר עם כל הצוות, לעשות כזה דיאלוגים פשוטים, ויש דיאלוג טריז, וכאילו זה ממש לא מרגיש כמו Call of Duty מהבחינה הזאת, אבל זה כן מרגיש כמו Call of Duty מהבחינה כאילו גיימפליי כמובן, והפרודקשן וליו שלהם, ואובייסלי זה משחק מאוד מאוד צבאי, הוא מתרחש בזמן מלחמת המפרץ.
אוקיי.
אז יש הרבה כזה סדאם חוסיין וכאלה, וקלינטון וכולי. אני עכשיו משוטט לי באיזה אזור בעיראק, ומשמיד משגרי סקאד.
זה מזכיר לי את Desert Strike, עם ההליקופטר, כן.
אוקיי, לא מכיר.
לא מכיר?
מי זה מזכיר את מלחמת המפרץ באופן...
כן, זה נכון, אבל משחקים עם מלחמת המפרץ.
אני חייב לציין שבין זה שאתה לוקח אותנו בחזרה למלחמת המפרץ, זה שהקשבתי היום בצהריים לפרק של התשובה על באג 2000, אני מרגיש מאוד נוסטלגי היום, כן.
Right.
אז כן, זה משחק Call of Duty, וזה הרבה לירות באנשים ולהרוג אותם, kill them dead.
Right. אוקיי.
כמו שאומרים.
זה המשחק הראשון שהוא open world בסדרה הזאת?
אף אחד מתן לא שחק ב-Call of Duty.
מספיק בשביל לדעת. לא שחקתי בכולם, אבל אני די בטוח שזה, כאילו הוא בהחלט מחדש דברים. מכל מה ששמעתי אנשים מדברים עליו, ואנשים שכן שיחקו בכל השאר, הוא בהחלט עושה דברים שונה מכל שאר ה-Call of Duty. Call of Duty באופן כללי היא סדרה מאוד מאוד ליניארית.
בדיוק, זה מפתיע. אני זוכר שהקודם שלהם ששיחקתי בו ניסה לעשות כמה דברים חדשים, ועשה את זה בצורה בינונית.
אז פה זה עשוי, כאילו, בינתיים זה אחלה משחק,
אוקיי.
ולא יפתיע אתכם לשמוע שמבחינה מכנית תאורה הוא מאוד כיף, כאילו היריות והקרבות וזה, זה אחלה. כן. יש פה מכניקה של התגנבות, שכאילו, אני ניסיתי קצת, וכאילו מדי פה ושם יש מקומות שכזה, עדיף להתגנב קצת, אבל באופן כללי אני מעדיף פשוט לצלוף בכולם, ומשחק הזה מאוד טוב בשביל לצלוף.
בניגוד לאינדיאנה ג'ונס, יש משחקים שלא צריכים להיות אימרסיב סימס.
לא, הוא לא אימרסיב סימס בשום מובן, אבל הוא Call of Duty מאוד טוב בינתיים, ואני בהחלט מתכוון לסיים אותו. הוא זה Call of Duty, זה קמפיין של Call of Duty, אז זה לא יהיה ארוך.
כן, בדיוק. זה בין 4 ל-6 שעות בדרך כלל.
כן, האקט הראשון של המולטיפלייר, כאילו.
ו-for the low, low price of free.
כן.
כן, כן, לגמרי.
אז
פעם בית צריך איזה פלט קלנסר בצורת Call of Duty.
אני רק רוצה להגיד שבניגוד למה שאמרתי, מלחמת המפרץ ובאג 2000 זה לא המאה 21, זה המאה 20. אני גם פשוט לא מקובץ להגיד המאה ה-20 יותר, זהו.
באג 2000 זה במובן מסוים שניהם.
כן, תכלס, כן.
כן. The turn of the century, מה שנקרא.
כן.
זה שני האירועים הגדולים בשני הקצוות של שנות ה-90.
כן.
זהו, ככה.
כן, אם מדברים רק על הקצוות. אם לא מדברים על הקצוות, אז רצח רבין, אבל
ברור.
אז תעבור הלאה.
טוב.
כן.
אוקיי. אז עוד משהו ששיחקתי, חדש, שאינו רק ג'די סורווייבר עוד ועוד, זה לגו הורייזון אדוונצ'רס, המשחק של לגו, שמבוסס על הורייזון, שזה משהו שונה, כי בדרך כלל הם מבוססים על פרנצ'ייזים יותר מפורסמים של סרטים. אני אקפוץ לשורה התחתונה, זה המשחק הכי ממוצע אי פעם שהוצאתי בו פלטינום. העניין הוא, אוקיי, אנחנו מכירים משחקי לגו, אנחנו יודעים מה השתיק, בעיקר לגו סטאר וורס, שרובנו שיחקנו בו, אני רוצה להגיד, אני ודקל, בהחלט שיחקנו בו.
כן, לפחות 66% מאיתנו.
כן, אז
זה בהחלט עונה להגדרה של רובנו.
בדיוק, כן. אז סבבה, הם עוקבים אחרי זה שהם אירועים מאוד מאוד מפורסמים, לוקחים איזה טייק קצת יותר מצחיקול כזה, חכה, ומאוד ידידותי לילדים, המון דמויות, לכל אחת מהדמויות יש יכולת משלה, והמון קולקטיבלס בכל שלב שצריכים לשחק אותו מיליון פעם עם כל פעם דמויות אחרות, כדי שאפשר יהיה להגיע לכל הקולקטיבלס. אחלה, מגניב, חמוד, יופי.
So far, so Lego.
כן, Lego Horizon Adventures לא עוקב אחרי זה. הוא נראה ככה, הוא נראה כאילו, אבל בתכלס יש בו רק 4 דמויות, היכולות של הדמויות הן, אין לה דמות יכולת מיוחדת, היכולת המיוחדת של כל הדמויות היא להתקיף, הצורת התקפה שלהם היא אחרת, אבל בסוף של דבר הן רק מתקיפות, ואז מה שקורה בשלבים, שהתקדמות בהם היא לינארית לחלוטין, אתם לא יכולים לחזור אחורה ולשחק בשלבים מחדש, אתם הולכים כל פעם לאורך נתיב מוגדר, פחות או יותר, יחסית לינארי, אתם קצת התפצלויות אם אתם רוצים לעשות אקספלוריישן, ואז הפרס שלכם על האקספלוריישן הזה זה או נשק מיוחד או עוד סטאדס, שזה הקולקטיבל הדי יחיד של המשחק הזה. ואז אחרי כמה, כשאתם הולכים במסלול לינארי, במשך כמה זמן אתם מגיעים לזירת קרב נגד מכונות.
אוקיי.
המכניקה של הקרב היא מוצלחת. יש לכם את הפוקוס שלכם שמאפשר לכם למצוא weak points, ואז אתם יכולים לראות בweak points האלה. וכמובן, אם אתם מצליחים להוריד וויק פוינט לגמרי, אז היכולות או התקפות של הרובוט משתנות קצת, כמו במשחק המקורי. יש את העניין של האפקטים של חשמל או קור או אש, שהם יכולים לגרום איזושהי תוספת נזק, או נניח, ליטרלי להקפיא את הרובוט במקום. והקרב בגדול נחמד. על רמות גבוהות הוא אפילו מאתגר. אני שחקתי את כל המשחק על הרמה הכי גבוהה, וזה היה חוויה שלא מוכרת במשחקי לגו אחרים. זה היה אשכרה, שיחקתי, היו כמה משחקים ששיחקתי שוב ושוב, או שנאלצתי לעשות קצת גריינינג בשביל לעלות בדרגות לפני שהצלחתי להנצח אותם. העניין הוא שזה לא מספיק טוב. כלומר, בתור משחק של הורייזון, יש לכם תדמות של הורייזון, והם כאלה מצחיקו להיות וזה סבבה, אוקיי, אבל לילדים זה לא אומר כלום, אוקיי? זה לא כמו לעשות איזושהי פרודיה על העלילה של סטאר וורס. אין כאילו, העלילה של הורייזון היא לא מספיק סטייפל של תרבות מודרנית, כן. כדי שזה שעושים עליה, אוקיי, את העלילה של הורייזון, אבל הדמות הרעה הראשית, אז מאוד, לא יודע, כל הזמן רבה עם הדמות הרעה הראשית האחרת, אני לא יודע בדיוק איך לתאר את זה, בלי להיכנס יותר מדי לפרטים שלא שומנים אף אחד. זה לא... אוקיי, כשהבן שמסתכל על זה, זה לא מצחיק אותו, כמו האמפרור ודארף ויידר עושים שיגועים. זה לא, כאילו, זה לא אומר לו שום דבר, אבל למרות שהוא שיחק בהורייזון, ולי זה, בתור כן. מי שאוהב את האלה של הורייזון, זה גם לא מעניין. חלק מהבדיחות עובדות, יש קטעים שבהם מצחיק אותי, אבל רוב הזמן זה פשוט כזה, אוקיי, בסדר, כאילו... זה לא טוב מספיק בשביל שאני אהנה ממה שהם עושים מהעלילה שלו. ההיילייט מבחינתי זה מבחינת ההומור, זה שטריסה, אחת מהמטריארכיות של הכפר בהורייזון, היא אחת מהדמות שאתם יכולים לשחק. והיא כל הזמן, היא מדברת על זה שכאילו, יש המון בדיחות על הנזקנה שחוזרות שוב ושוב, היא לא זוכרת אף פעם את המספר נכדים שלה, בכל שיחה שהיא אומרת מספר אחר של נכדים, לפעמים בזמן קרב היא אומרת ש- This makes me feel 60 again, בהתרגשות. זה עובד, זה הצחיק אותי. אבל רוב הזמן, רוב ההומור שלו זה הומור על סנדוויץ'ים עם חמוצים ונקניקיות שפחות עשה לה את האפקט. ויש המון המון הומור אוכל, המון הומור. ארנד מחפש את מצבור הסופגניות הגדול, לאלו יש איזושהי אובססיה עם פיקל סנדוויץ', יש המון הומור מבוסס אוכל. אז זה פחות עובד. והמכניקה של הקרבות היא כן, כאמור, כן נחמדה וכן מאתגרת, אבל בשלב מסוים, אתם לא יכולים לחזור השלבים אחורה, ובשלב מסוים, אם אתם רוצים להתקדם, אם אתם רוצים נניח לעלות טיפה בדרכות בשביל שתוכלו לנצח איזשהו בוס מאוד קשוח, אז אין לכם מה לעשות מלבד סוג של שלבים גנריים כאלה, שמג'ונרטים אקראית, שזה פשוט אוקיי, שביל זירת קרבות, שביל זירת קרבות, שביל זירת קרבות, ניצחתם את השלב. וזה מאוד חושף עד כמה המשחק ריק, ועד כמה המשחק לא מאוד מלא באפשרויות מגוונות. כאילו בשלב מסוים, אתם די רואים את כל מה שיש למשחק להציע, ואז אתם צריכים לשחק עוד קצת בשביל לסיים אותו. אז אוקיי. אם אתם נמצאים באיזושהי נקודת חיתוך, שאתם מאוד מאוד אוהבים גם לגו וגם את הורייזון, שזה נקודת חיתוך שעניח אני נמצא בה, אז יכול להיות שתהנו שהמומנטום הראשוני של הנאה מהמשחק ידחוף אתכם מספיק קדימה כדי, נניח, לא יודע, להשיג במשחק פלטינום. יכול להיות יכול להיות שתשנאו את עצמכם אחר כך ותחשבו, אוקיי, הייתי יכול לעצור לפני 3-4 שעות, ולא הייתי מרגיש שום הפסד בחיים. אני לא יודע, כאילו, אני באמת, אני נהניתי ממנו בגדול, הייתי כנראה צריך לשחק בו קצת פחות, בשלב מסוים היה Call of Duty Black Ops שלי, כי אני כזה שחקתי בו, לא היה לי כוח למשהו רציני, אז יאללה, נעשה עוד איזה, עוד קצת גרנינג בהורייזון. אבל הוא לא משחק שאני יכול להמליץ עליו בחום, אלא אם כן אתם מאוד מאוד גם אוהבים את הורייזון וגם את לגו, וגם אז הייתי ממליץ לכם, אוקיי, שיחקתם במשחק הזה 3/4 משחק, אתם ראיתם בו את הכל. כמו אגב, אני אגיד, כמו הורייזון זירו דון, הבוס סיום שלו היום ונורא. אז ממש לא מרגיש ששווה היה לעשות את האקסטרה מאמץ בשביל לעבור אותו. לכו תראו את הסרטון סיום ביוטיוב, כי הסרטון סיום כן נהדר. הם כתבו לו שיר. שזה כידוע, מה שמשחקים טובים צריכים לעשות, יכתוב שיר סיום למשחק.
זה הסטנדרט.
כן. יש לו שיר שנקרא פוסט-פוסט-אפוקליפטיק דנס פארטי, אז הוא מאוד חמוד.
אוקיי.
אז זהו, משחק סוליד 70, עד כמה ש... כאילו, בכל מובן אפשרי.
לא סבלת.
לא סבלתי, רוב הזמן לא סבלתי, אבל לא מאוד מאוד נהניתי. הגעתי בו כל כך רחוק, בעיקר כי זה לגו הורייזון. זה השילוב של שני המותגים, שכנראה מה שיגרום לי לשחק במשחק, גם אחרי שאני עובר את נקודת הלא נהנה ממנו מספיק.
כן, אין ספק.
יש אנשים שיחשבו שזאת המלצה חמה. אבל זה הכי... זאת ההמלצה הכי חמה שאני יכול לתת עליו.
אוקיי.
וחוץ מזה, אני חושב, אין לנו חדשות, אז ככה, לפני שאנחנו הולכים, זה און טופיק, אז אני אספר שגם ראיתי את סוניק 3, זה מותג של גיימינג.
אוקיי.
ייי.
אז זה קשור.
כן, נותר לדבר על זה. כן, כן.
אני חייב להגיד, די ייי, כאילו סרטים של סוניק 1 ו-2 היו חמודים, בגדול.
כך שמעתי.
עם ביחד מאוד מאוד קשה, הם חשבו, משום מה, שהדמויות האנושיות שלהם מעניינות מישהו. בסוניק 1 זה עוד היה סביל איכשהו, בסוניק 2 יש סגמנט ארוך מאוד באמצע, של החתונה של אחות של הדמות הראשית, שהיא, שבאים אליה סוכנים של משטרה לא חשוב, סגמנט ארוך של איזה 20 דקות שבמהלכו סוניק וטיילס הם incapacitated ולא יכולים לעשות שום דבר וצריך להציל אותם, והתסריטאים חושבים שזה מצחיק או מעניין וזה לא, וזה פשוט עוצר לגמרי את הסרט באמצע ואז חוזר לסגמנט סיום מאוד, מאוד, מאוד מוצלח. בסוניק 3 כבר נהיו להם הרבה דמויות, כי אוקיי, ספוילר אני מניח ומי שלא מכיר את הלור של סוניק. יש גם את סוניק וגם את אלס וגם את נאקלס בצוות הראשי. אגב, דיבוב מדהים של אידריס אלבה, זה הסיבה העיקרית שבגלל הכן שווה לראות את סוניק 2. אידריס אלבה בתור הסוניק שהוא הקלינגוני של הקבוצה, ועושה עבודה מדהימה. אז יש כבר את הדמויות האלה, ובנוסף אליהם יש את הנבל החדש, שדו, זה הנבל של סוניק 3. פלוס... אני הייתי אומר שזה ספוילר אם זה לא היה מופיע על הפוסטר, אבל אני לא ידעתי את זה כשהגעתי לסרט. פלוס שתי הופעות של ג'ים קרי, אחד בתור דוקטור רובוטניק, ואחד בתור מישהו שהוא לא דוקטור רובוטניק, בתור סבא של דוקטור רובוטניק.
פרופסור רובוטניק.
כן, אגב כן.
אוקיי. כן, אוקיי.
כן. הוא הפרופסור. ככה מתייחסים אליו בהתחלה, עד שכאילו מגלים באיזה שלב בסרט, שהוא גם רובוטניק. פשוט שוב, זה נכון אמור להיות, זה נראה כאילו זה ספוילר, אבל בטח זה על הפוסטר של הסרט.
אבל זה ברור שהוא, לא, כלומר, הוא, זה מגולם לדעות השחקן, פשוט באיפור זקן יותר. זה, מה הוא עוד יכול להיות?
בסדר, אבל אני אומר, אני
מה הבעיה שלך, דקל?
כשאני הגעתי לסרט, לא ראית פוסטר עדיין, אז לא ידעתי שג'ים קרי מופיע בשני תפקידים בסרט הזה. זה עדיין לא הפתיע אותי בכלל, כי זה לא סרט שהפתעות גדולות, זה חלק משמעותי בו, אבל נראה כאילו ניסו לשמור את זה בתור טוויסט. מי הנבל השני, וזה לא כל כך עובד טוב. בכל מקרה, אז בין זה שיש, אוקיי, שלוש דמות בצוות הראשי, בצוות סוניק, כמו שהם קוראים לו גראג'ינגלי, לדמות, לנבל הקיפוד החדש, לשתי נבלים ראשיים שהם ג'ים קרי, אין להם זמן לדמויות אנושיות כל כך שהם לא הדמויות האלה, וזה כל כך משפר את הסרט. האחות של הדמות, של אחת הדמות הראשית, כן מופיעה בסרט, אבל אם יש לה... שלוש שורות דיאלוג בערך, שאמור להצחיק על מישהו, אבל זה לא עובד, אבל אז זה נגמר, וזהו, והיא לא חוזרת יותר, זה מדהים. ג'ים קרי עושה עבודה מדהימה, הוא נהדר, בשני התפקידים. הוא תמיד היה נהדר בתור דוקטור רובוטניק, עכשיו בתור שני דוקטור רובוטניקים הוא אפילו יותר טוב.
זה פי שתיים ענה.
זה נכון, יש להם סצנת ריקוד שהיא משהו טוב, כלשהו יצא מהפרנצ'ייז הזה, זה סצנת הריקוד מסוניק 3, רק בשבילו השווה את כל הטרילוגיה הזאת של הסרטים. האכזבה היחידה שהיא בערך זה קיאנו ריבס בתור שדו, הוא כאילו... אני רק בערך באמצע סרט כזה, נכון, זה אמור להיות קיאנו ריבס, ואז ניסי אקסטר לשים לב אליו, ולא, הוא... טרוי בקר היה עושה את זה יותר טוב.
אני חושב שהוא לא... כלומר, קיאנו ריבס לא ידוע בריינג שלו, בכל מקרה.
הוא מאוד גנרי, כן, הוא מאוד גנרי בתור שדו, הוא הקיפוד האפל, כאילו, אבל הוא לא... כאבור אידריס אלבה עושה את זה טוב.
אוקיי.
הוא עושה את זה כיפי.
אבל קיאנו ריבס לא... לא שחקן עם ריינג' גדול, ולכן גם לא צריך להיות מדובב.
כן, קיוויתי שזה בתור... קיוויתי שבתור שם שמפרסמים על הפוסטר, שהוא יהיה טיפה יותר טוב בתפקיד שלו, אבל לא.
כן, אבל...
חבל.
אני מקבל את זה. ג'ים קרי אמר, אם אני זוכר נכון, הוא פרש ממשחק אחרי סוניק 2, ואמר שיחזור רק תמורת... אני לא זוכר מה היה ביטוי, איזשהו תסריט...
100 ביליון דולר.
כן. תסריט מוזהב, משהו כאילו שחייב אותו לחזור, אז המפיקים של סוניק 3 שלחו לו את התסריט באותיות מוזהבות או משהו כזה. הוא אמר, טוב, אוקיי, כן, שכנעתם אותי.
הוא אמר ברון אחרי שהוא פרש במשחק, אבל הוא פשוט ממש היה צריך את הכסף, כי להחזיק כמה בתים זה יקר. ואז הוא גילה שעבדו עליו ומשלמים לו אותו סכום כסף על לעשות שתי תפקידים. אז הוא התבאס מזה. ולמרות הכל הוא אמר שהוא פתוח לחזור לסוניק 4.
מזל.
אז כן. אז זהו, אני לא אגיד, רוצו לראות סרט מושלם ומדהים, אבל בטח אם יש לכם ילדים שאוהבים את סוניק, אז אתם לא צריכים להתבאס, כאילו, יש דברים הרבה יותר גרועים שהם יכולים לקחת אתכם לראות בקולנוע היום.
זה נכון.
אוקיי. הוא יחסית מגניב.
תודה על ההמלצה המאוד חמה הזאת.
אני חושב שזו ההמלצה יותר חמה מלגו הורייזון אדוונצ'רס, אבל עדיין, אני חושב, ההמלצות הכי חמות שאומרים על סרטי סוניק זה שזה כיף הרמלס כזה. אם כבר נקלט על הסיטואציה, אתה לא תסבול.
כן. טוב, נשמע באמת. אחלה, ולא... כמה אתה כבר יכול לצפות מסרט כזה? יותר טוב מסופר מריו ברוד'רס?
כן. כן. אוקיי. היה דברים בסופר מריו ברוד'רס שמאוד אהבתי, כן? אבל אוברול...
דניס הופר.
דניס הופר, כן, נכון. נו, השיר פסנתר של באוזר, מה אנשים אהבו באחים סופר מריו. אבל...
זה הדבר שאנשים אהבו.
כן, בדיוק. אבל כן, הוא יותר טוב, הוא יותר כיפי, יש בו הופעה מאוד מאוד מבוזבזת של קריסטן ריטר. אני ראיתי את זה עם...
וואו, קריסטן ריטר?
כן, כן, היא מופיעה שם, ואתה כזה, יו, איזה מגניב! ואז היא עושה 4 דקות של סצנות, וזהו, ונגמר. מאוד חבל. אז זהו, זה סוניק 3.
אוקיי, וזה פרק.
וזה פרק 353, כן. אז נגיד לכבוד סיום הפרק, שאם אתם רוצים להקשיב לעוד פרקים שלנו, אז בעיקרון הכי טוב להיכנס ל-www.gp.co.il, ושם יש קישור לכל הדברים האחרים. כן, כנראה שעדיין יהיה שם קישור, גם אחרי שהאתר הזה יהפוך לשל ממה שהוא היה בעבר, אבל כאילו... יש שם קישורים גם לדף פייסבוק וגם לחשבון טוויטר וגם לחשבון בלוסקה אם אתם מהפכנים כאלה ויוטיוב, גם יוטיוב זה דבר וזה הכל נצטור בעוד שבועיים בתקווה עם עוד פרק
תודה רבה לכם
לדבר על משחקים
ביי ביי